אדריכלות באוהאוס בתל אביב וכדוגמה קולנוע אסתר בכיכר דיזינגוף. בחירה בבניין אחד לדוגמה אינה יכולה אלא רק לייצג אלפי דוגמאות אחרות לאדריכלות הבאוהאוס. תל אביב מבחינה זאת היא המוזיאון הגדול ביותר תחת כיפת השמיים בכלל. בשנת 2003 הוכרזה העיר כאתר מורשת עולמי על ידי ארגון אונסקו בזכותו של אוצר ייחודי זה. בעקבות ההכרזה התעוררה לבסוף גם התעניינות מקומית בעידן שכו התביע את חותמו על העיר. החלו לשפץ ולשחזר את מה שנבנה בשנות ה-30 של המאה ה-20. באותן שנים נמצאה תל אביב שנוסדה ב-1909 בעיצומה של תנופת בנייה וצמיחה. עד למלחמת העולם השנייה מנתה העיר כבר כ-100,000 תושבים. בין המגעים היו גם אדריכלים רבים, בוגרים של בתי הספר לאדריכלות הטובים ביותר באירופה, בראש ובראשונה של גרמניה, ובכלל זה בית הספר של הבאוהאוס בדסאו, שנסגר ב-1933 על ידי הנאצים. בתל אביב שוב היו רשאים האדריכלים הגולים לבנות. סך הכל כ-4,000 מבנים קמו באותה עת. בין אלה אשר הניחו את אבן הפינה לכך, יש למנות את אלכס ברוולד, ריכרד קאופמן, אריה שרון, שמואל מסטצ'קין, יוסף קלרווין, לאופולד קרקאוור, היינץ ראו, אוסקר קאופמן, מוניו גיטאי, אלכסנדר קליין, לוטה כהן, אלזה גדעוני מנדלשטם, יהודית סגל שטולצר, אל מנספילד, דוב קוצ'ינסקי, מקס לב, משה גרסטל ואויגן שטולצר. לצד פעילותם כמתכננים, הם פרסמו גם ספרים ומאמרים, וכמורים נתנו מן הידע שלהם לתלמידים. הם היו חלק מאותו אוונגרד גרמני שהיה הראשון לעסוק באדריכלות מודרניסטית ובמסר החברתי שלה. רבים מהם כבר התבססו מבחינה מקצועית, כאשר עלייתו לשלטון של היטלר קטעה באחת את מסלולי הקריירה שלהם. כיהודים, הם גורשו מן האיגודים המקצועיים, נשלל מהם הרישיון ולבסוף נעשה ניסיון למחות לחלוטין את שמה מן ההיסטוריה. מטרתם של אלו מהם אשר עלה בידם להגיע לפלסטינה, הייתה לעצב אוטופיה עלי אדמות במולדתם החדשה, כפי שכותבת מירה ורהפטיג. בספרה הם הניחו את אבן הפינה, חייהם ועבודתם של יהודים דוברי גרמנית בפלסטינה, 1918 עד 1948. בינתיים בתל אביב כבר מתווכחים באיזו מידה מותר לפגוע במקור במהלך שיפוצים. מרבית המבנים מן התקופה ההיא הם בני 3 קומות, שעל גביהן בונים בדרך כלל 2 קומות נוספות. ברחוב רחב ידיים כמו סדרות רוטשילד הדבר עבד בדרך כלל היטב, אולם ברחובות צרים כגון בלפור, המומחים מזהירים כי הגובה החדש ישנה לחלוטין את הפרופורציות הקיימות.